אמר לי יבין הלוי, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, כל הנדחה מפני השעה, שעה נדחית מפניו. רש"י מסביר, הדוחק את השעה כגון אבשלום שביקש למלוך בחוזקה. רק אסביר שכל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, זה כל מי שמנסה לדחוק את הזמן קדימה, זאת אומרת, לקדם את עצמו, הוא לא לוקח את הזמן שניתן לו למשהו, אלא הוא מנסה לקדם את הזמנים, מה שנקרא בעברית מודרנית. ורש"י באמת מסביר, כמו אבשלום, שהוא היה מיועד להגיע למלוכה, אבל הוא ניסה לדחוף את הציר זמן ולהגיע, להקדים את הזמן. וכל הנדחה מפני השעה, שאנחנו הבנו את זה שזה משהו, מה שנקרא procrastination, שהוא מלא את עצמו, הוא לא דוחף את עצמו, שבינינו זה נתפס דבר רע, אבל דווקא כאן זה דבר חיובי, שעה נדחית מפניו, זאת אומרת שהדברים יגיעו אליו בסופו של דבר. עכשיו, הקטע הוא לא פשוט, ואנחנו לא הבנו אותו בכלל, וגם הבנו אותו לא נכון, אז אני אסביר את זה עם ההסברים של מישה. חיזוק מדרבה ורב יוסף. דרב יוסף סיני. סיני זה כמו הר סיני, מי שידע הרבה תורה, כאילו שהוא היה שם בהר סיני והוא קיבל את כל התורה. ורבה עוקר הרים. שעוקר הרים זה מי שידע לעיין בתורה, לפלפל. לאו דווקא את האורך בי, אבל נצלו לעומק. יצרח עלה ושעתה, הגיעה שעתם לעלות לגדולה, כי היו צריכים למנות ראש ישיבה. שלחו להתם, סיני ועוקר הרים, איזה מהם קודם? זו שאלה, דרישות התפקיד, מה עדיף? הבן אדם שיודע הרבה, או הבן אדם שיודע להתעמק? שלחו להם סיני קודם, שהכל צריכים למעריכתיה. למי שקיבץ חיטה למכור, משל למי שלמד הרבה תורה ואסף ידע. זאת אומרת, כמו מי שמגיע לשוק עם הרבה מאוד חיטה וצריך באמת להיות המקור של החיטה לכולם. ואני רק רוצה להוסיף באמת שבעולם של תורה שבעל פה היה חשיבות במישהו שיכול באמת לדקלם את הכל, שידע את הכל, כי לא היה מקורות אחרים.
ראיתי שהתייחסו בימינו שאנשים אומרים אולי זה לא רלוונטי בימינו, כאילו בימינו אולי דווקא למנות ראש ישיבה זה דווקא העוקר הרים, כי סיני מי צריך את זה, יש בימינו במיוחד אינטרנט וזה, לא צריכים לדעת הכל, צריכים לדעת מה לעשות עם זה.
כן, לאבד את הידע.
זה מעניין, אולי זה השונה.
כן, כן. אף על פי כן לא קיבל אליו רב יוסף, זאת אומרת המלצה הייתה שיהיה רב יוסף שהוא היה סיני, אבל הוא לא קיבל את זה. למה? דאמרי לי קלדאי, הוא הלך לחוזי כוכבים והם אמרו לו, מלכת, שאתה תהיה ראש ישיבה 13 שנים, שנתיים. מלך רבה 23 שנים. זאת אומרת, אמרו לו שאתה תהיה ראש ישיבה שנתיים, ורבה יהיה...
אוקיי, לא, זה נקודה.
אוקיי.
אמרו לו רק שאתה תמלוך שנתיים.
אוקיי,
ובעצם בסדר. ובעצם הכוונה שהוא ימות אחרי שנתיים.
זה מה שהוא הבין מהנבואה למחות הזאת. אז רבה נהיה ראש ישיבה, והוא באמת היה ראש ישיבה 23 שנים. ומלך רב יוסף 13 שנים בפלאגה. זאת אומרת, בחסר רב יוסף נהיה ראש ישיבה, והוא היה שנתיים וחצי. כל הנך שני מלך רבה, אפילו אומנה לבית לא קרה. זה בא ללמד זכות על רבי יוסף, שכל השנים שהוא היה בבית המדרש ורבה היה ראש הישיבה, הוא לא הקפיד על הכבוד שלו, הוא לא הסתובב שם באגו מנופח או עשה מעצמו עניין גדול. והראיה לכך, ואפילו כשהיה צריך לרופא, הוא היה הולך לבד ולא היה מזמינו להגיע אליו הביתה. זאת אומרת, הבן אדם הסתובב בצניות כמורה, ואפילו לא היה מזמן אליו רופא, לא הוא היה הולך לרופא כשהוא היה חולה. והשאלות שיש לנו פה בדף, הסיפור הזה בא לחזק איזה חלק של דברי רבי אבין הלוי. אם יש כאן פה סיפור של דחיקת השעה או של דחיית השעה, מה עדיף כראש ישיבה, סיני או עוקר הרים? צריך למק. האם אתם מסכימים על החלטתו של רב יוסף לא להיות ראש ישיבה על פי מה שאמרו לו חוזי הכוכבים? אז אלה שלוש שאלות. האמת היא שהשאלה הראשונה זה לא לגמרי ברור, יש כאן סיפור של ברור שאין דחיקה, הוא לא דחק את עצמו פנימה, והשאלה אם זה היה חיובי או לא, והוא לא נשכח שהוא עשה את זה על סמך תחזית של חוזי כוכבים, שזה קצת מוזר. אבל בסופו של דבר כן יהיה ראש ישיבה, אז סוף טוב, במבחן התוצאה הכל היה בסדר.
אפילו קיבל עוד חצי שנה.
כן, קיבל תוספת חצי שנה. מה שמישל העלתה קודם, מה באמת עדיף בראש ישיבה? בן אדם שיודע באמת לפרוס את כל הידע בפני אנשים, או בן אדם שיודע להתעמק פנימה?
יופי, תודה.
אוקיי,
אולי נעביר את זה. אוקיי. אמר רב אבין הלוי, אותו רבי אבין הלוי ממשיך ואומר, מי דכתיב, ינחה השם ביום צרה, יסגב השם אלוהי יעקב. Okay, אז השם יעזור ביום צרה, והוא ישתמש בשם אלוהי יעקב כדי לעזור להם ביום צרה. אז הגמרא שואלת, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק, כאילו מה איתם? איפה הם בפסוק? אז אומרים, מכאן לבעל הקורא שייכנס בעובייה של קורא. זה אומר, מישהו בא לקורא ויש לו כל מיני אנשים שעוזרים לו לשים את הקורא במקום, איפה הוא אמור להחזיק בקורא? הוא אמור לעבוד הכי קשה או הכי פחות? אם אתה מזמין אנשים הביתה לעזור לך עם משהו, כן? אז מה...
קורא או קורא?
קורא.
הקורא זה עמוד, זה קורא.
כן, קורא, תודה. קורא. אז הוא אמור להיות איפה שזה הכי עבה, הכי כבד, הוא אמור להיות שם. Okay? וזה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא היה ראש לשבטים, ולכן הוא היה צריך לקחת את התורך הכי גדול על עצמו בעצם. אוקיי, וראיתי גם התייחסו לכך שגם הינחה שם יום צרה, יעקב הוא זה שעבר את כל הצרות האלו. כאילו הוא חי חיים יותר קשים מאברהם ויצחק, ולכן גם הוא מבין יותר את הצער שלהם. אז כשקוראים למישהו בשם, אז יעקב הוא הכי מתאים. וגם הלשון בפסוק מתאים קצת לדומה לאיפה שיעקב ביקש עזרה מהשם. אוקיי, טוב, ממשיכים. אז סעודת עמי חכם זה את?
אז תודה שאני אקרא ואת
נגיד
את ה... ואמר רבי אבין הלוי, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה, שנאמר, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חתן משה לפני האלוהים, וכי לפני אלוהים אכלו, ולא לפני משה אכלו, אלא לומר לך, כל הנהנה מסעודה שתמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה. פירוש המאירי, אף על פי שהכנסת אורחים בכלל מידה חשובה ביותר, הכנסת תלמיד חכם חשובה עד מאוד, והברכה מצויה על ידו. וכן הדין, וכל הנהנה מסעודה שתמיד חכם בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה. הסבירו מה קשה למאירי במאמרו של רבי אבין, ואיך הוא מתמודד עם זה. האם אתם מסכימים עם
ההיררכיה? לא כתבתי את זה נכון.
מה, היררכיה?
כן, זה...
אז זו שבונה המאירי. אז את רוצה...
מה?
את רוצה ככה...
אולי את תסביר את זה, ואולי כתב...
אה, אוקיי. בסדר, אז גם זה באמת בסיוע של מישל. מה שהיה קשה לנו באמת זה... שההכנסת האורחים פה עלולה ללכת פה לאיבוד, כי אנשים פשוט יזמינו תלמידי חכמים. ואנשים עניים שבאמת נזקקים, הכי נזקקים להכנסת האורחים שלנו, לא ייכנסו לבתים שלנו על חשבון האנשים החכמים. ואנחנו נפספס פה משהו מאוד חשוב מבחינה חברתית.
וזהו,
וזה מה שקשה בסוגיה, ולכן ההיררכיה הזאת קצת בעייתית לטעמנו, כי אלא אם כן התלמיד חכם הוא אני, אז הרגנו שתי ציפורים במכה אחת.
גם
וגם, אבל אם צריך לבחור, אז יכול להיות שדווקא צריך באמת לסייע לעני, כי זה סוג של פיקוח נפש ומשהו הכרחי מבחינה חברתית.
אבל בואו נגיד שהסוגיה מדגישה דווקא את הכיוון של התלמידי חכמים. ואולי נגיד משהו בסוף לגבי, אולי הם כולם קשורים זה לזה, כל המאמרים האלה שראינו, יש להם איזשהו אמרה על תלמידי חכמים. אולי זה הדגש, וזה לא בא להגיד שזה אמור לבוא במקום.
אז זהו, אבל יכול להיות, אני חושבת שצריך להיות באמת היררכיה, באמת אפשר להגיד שזה חשוב וזה חשוב, אז פה תקבל את זיו השכינה, אבל אולי עדיף לך להיות חברתי ורחום יותר, אז תוותר על זיו השכינה ותקבל דברים אחרים.
אולי יש דגש בתוך המילה הנהנה,
כי כאשר יש עניים בשולחן, אתם עובדים יותר בשבילם, כי כאשר יש תמיד, כלכם הוא, you benefit, it's a different type of...
Aha. כאילו זה הנאה, הוא מקבל, כאילו הוא מקבל משהו באופן אישי.
כן.
לא מדובר בשכר בעולם הבא או משהו, או שכר בעולם הזה, שאם הכניסים הולכים עניים, אבל דווקא שהוא יקבל מזה משהו.
יכול להיות באמת בהמשך למה שאת אומרת באמת, שזיו שכינה, יכול להיות שהוא יקבל דברי חוכמה, הוא יקבל וורטים בארוחה, אז את זה הוא יקבל.
יפה. שהכנס לאורחים זה משהו אחר מלענות מאורחים.
יפה מאוד.
אני רוצה להוסיף שבאמת כל שנהנה מסעודה שכמצרף שרוי בה, זאת אומרת גם האורחים נהנים מזה, אם אתה מזמין גם עניים הם גם הרוויחו פה את הנוכחות שלה.
נכון, וגם זה לא, את אומרת, זה לא החובה על המזמין דווקא, כאילו זה כל מי שמוצא את עצמו בסביבה הזאת.
ואמר רבי אבן הלוי, הנפטר מחברו, אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שרית ראש שאמר לו למשה, לך לשלום, עליו הצליח. דוד שאמר לו לאב שלום, לך בשלום, הלך ונצלה. ואמר רבי אבן הלוי, הנפטר מן המת, אל יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. שנאמר, ואתה תבוא אל אבתך בשלום. מהרש"א. ונראים הדברים כפשטן, כי כל ימי האדם על האדמה צריך לו אל השלום, דהיינו שיצלח במעשיו בכל מקום אשר מגמתו, וחפצו ללך שם, אבל אחרי המוות בקבר אין שם מעשה שיצלח בו, אלא לחברו בחיים, שהוא הולך למקום חפצו, יאמר לו לך לשלום, שהרצון בו שתצליח חפצך כפי רצונך במקום אשר תלך, והיא פרש לשלום שתמצא באותו מקום שתלך לשם שלום. אבל לא יאמר לו לך בשלום, שמשמעו שבהליכתו תהיה לך שלום עמך, ולא במקום אשר חפצך ללך שם. אבל הנפטר מן המת לא יאמר לך לשלום, שיצלח חפצו במקומו, כי אין שם בקבר חפץ ברצון, אלא יאמר לך בשלום, דהיינו שבדרך הליכתך תודה, לקבר יהיה לך שלום, ואין מעכב עד שיבואו אל אבותיו בקבר. איך אמר שם הספיר את ההבדל בין לך לשלום ולך בשלום? האם זה מקובל עםך?
עליך.
אז אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל חשבנו אולי ההבדל בין לשלום ובשלום זה תלוי על הרצון. שאין אף אחד שרוצים להיות בתוך קבר. וכאשר אומרים לך לשלום, שהתהליך יהיה בהצלחה, שהתהליך יהיה לשלום. וכאשר מגיעים בקבע, אנחנו לא רוצים שיהיה תהליך, שבסוף שזה יהיה בהצלחה, שהנשמה אין את אין גלגל של צרות כמו כאשר יש תהליך בחיים.
כן, וגם אמרנו משהו, נראה לי שזה גם לפי הרצון.
כן.
שמישהו שהוא בחיים, אז מאחלים לו שהוא ילך לפי רצונו, שיצליח לפי רצונו, שיגיע למקום, יצליח במחוז חפצו, בהתאם לרצונו. ואצל מת זה לא רלוונטי. כן, לא רצון.
כן, קצת קשה האמת להבין הבדל באמת בין לך לי או לך בי.
כן.
אז אני חושבת שהכוונה זה לך לי, כאילו זה תהליך, כמו שאמרתם, כאילו זה לך למשהו, כן? לך בשלום זה לך עם משהו, שזה בעצם ברגע שתגיע לשם כבר אין, כאילו זה לא מדובר על תהליך, זה לא הכי מוכח, זה לא...
ומה אם את עושה את זה עם בו בשלום?
יפה. אז דווקא שם הייתה התייחסות שבו בשלום זה בסדר, נכון. כי יש כל מיני פסוקים. בוא בשלום זה לבוא בשלום, אבל לך זה כאילו נגמר לך, לך בשלום וזהו. אולי זה אפילו לך בשלום, כאילו תעוף מכאן.
למרות שלי הייתה קצת בעיה פה עם כל העניין, כי אני אמרתי כאילו, למי שמת, מה יש לאחל לו ללכת, כי הוא כבר עלה. אבל את דווקא אמרת משהו יפה, בעיניי שזה ללכת לגן עדן, איזה שלום.
יפה, ללכת שלום לגן עדן.
שהנשמה ילך ישר, שאין את התהליך כמו בפנים.
יפה. אוקיי, יופי. אז נמשיך. אוקיי. היוצא מבית הכנסת, היה לכם את זה, נכון? יפעת?
כן.
אוקיי, אז תעבירו את
אמר רבי הלוי בר חייא, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זכר מקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה את אלוהים בציון.
Okay, בוא נפסיק בשנייה, זה בדיוק בשבילך טליה, זה המשפט שאמרתי, זה בדיוק מה שאמרת קודם, כן? הולך מבית הכנסת, כן? שטליה אמרה קדיש כל השנה, ועכשיו לבית המדרש, כן?
חיל אל חיל.
אמר רבי חייא בן בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל ויראה את אלוהים בציון.
אוקיי, מה חשבתם על המשפט הזה?
הם שני הסברים לאותו פסוק, ואחד נדמה לנו יותר חיובי ואחד יותר שלילי, שאף אחד ממנו לא רוצה מנוחה, אבל אם ללכת מחיל אל חיל זה מה שזה יעד, זה מה שרוצים.
לא הבנתי ש...
לעשות ללכת מבית כנסת לבית מדרש, לעסוק בתורה, זה חיל אל חיל. אבל לחשוב שאין מנוחה, זה שלילי, זה לא רצוי.
נכון, אז מה הכוונה? כאילו, האם זה במובן שלילי כאן? שתלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? זה דבר חיובי או שלילי?
זה לא נשמע דבר,
זה לא נשמע שלילי. מצד שני, איך אפשר להגיד שזה שלילי? כאילו, לתלמידי חכמים, ברור שזה טוב שהם תלמידי חכמים, נכון?
כן.
לדעתי, הגמרא מנסה להגיד שזה דבר חיובי. אז ניסיתי לחשוב איך זה יכול להיות חיובי. חשבתם על רעיון? איך זה יכול להיות חיובי שאין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא?
כמו הרבה כסף.
מה? אבל בעולם הבא, מה, שהם לא ינוחו בעולם הבא?
אני חושבת שהם לא מתעסקים במשהו שמאוד משמח את הלב, לא חושבים על מנוחה.
כן. אז אני חשבתי עליכם כשלמדתי את זה. מה אני חשבתי? שמה זה מנוחה? מנוחה, אנחנו חושבים על מנוחה כדבר חיובי. מנוחה זה לא דווקא חיובי. כאילו, לפעמים אנשים לא רוצים... כן, לפעמים אני חושבת, האם עדיף לי להספיק משהו או לנוח? כאילו, בסופו של דבר, איך אני ארגיש יותר טוב? אם הלכתי לחדר כושר, או אם למדתי, או אם... כן, כאילו, בסופו של דבר, זה לא מנוחה תמיד שאנחנו אומרים, וואו, אני אגיע למנוחה. אולי לא, יש אנשים בחיים גם שלא נהנים ממנוחה, כאילו אולי זה לא דבר...
זה גם דבר אחר, אם מתעסקים במשהו, לא חושבים על מנוחה כך, כשאני רוקדת, אני יכול לרקוד שעות בלי לעשות.
אז מי שנהנה, תלמידי חכמים, בדיוק, הם פעילים כל הזמן, אפילו בעולם הבא, הם ימשיכו ללמוד, והלמידה ייתן להם את הכוחות. כאילו בשביל מה אנחנו צריכים מנוחה? לכוחות, כן? אבל אולי זה לא מנוחה שתמיד נותן לנו כוחות, זה למידה. כאילו, וכולכם דיברתם על זה היום דווקא, איך זה נותן לכם כוח? כאילו, דווקא העניין הזה, אני חושבת שזה הכוח שלהם. התורה נותן להם את הכוח? מה?
המנוחה זה לא חיובי.
בדיוק, בדיוק. אז זה שאין להם מנוחה זה לא דבר שלילי.
זה מה שאנחנו אומרים בברכת השחר, הנותן לעייף כוח.
נכון, בדיוק.
מה זה עייף? זה תלוי בידיים שלנו.
כן, בדיוק. זה משפט מעניין. אוקיי, מסיימים, יפעת.
אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם, ורוב בנייך,
ורב
שלום בנייך, אל תקריא בנייך, אלא בונייך. שלום רב לאוהבים.
אוקיי, בואו נפסיק כאן.
אוקיי. זה אומרים אגב בסוף התפילה.
נכון, בסוף פיצ'ו מקטורת אנחנו אומרים את זה. אז מה...
אבל אומרים את זה גם בהגדה של פסח, נכון?
לא.
לא?
לא.
זה הלימוד של מהגדה לפסח.
זה הקדיש ואומרים
את זה. כן. אומרים את זה בבמה מדליקין, אומרים את זה בפיצ'ו מקטורת. כאילו בליל שבת אומרים במה מדליקים ואומרים את זה בסוף. כשיש שורה של משניות, למידה בעצם עושים בבית הכנסת, ואז הם דווקא יכניסו את זה, אני חושבת, כדי להוסיף עוד קדיש.
זה הקטע היחיד שהיה לי מובן.
יפה, אוקיי, אז מה המובן כאן? שבעצם למה, אוקיי, קודם כל שאלתי למה שימו את המסכת, נכון? וגם, אל תקרא בנייך אלא בו נייך, מה המובן?
מה שכתוב, לא לקרוא בנים אלא בונים.
אז למה, מה המשמעות אם קוראים להם בנים, בונים ולא בנים?
אז השאלה היא, מחליפה את אל תקריא בנייך אלא בונייך על השני בנייך, או על הראשון לבד או על השני לבד, כי המשפט הוא וכל בנייך לימודי השם ורוב שלום בנייך. אז על מה את מחליפה את הבנייך? באיזה בונייך?
יפה.
אז זה, לא יודעת, זו שאלה.
נכון.
לא הצלחנו לדעת בסוף מה...
איך משתמשים במילה בונים לעומת בנים כדי ללמד שתלמידי חכמים ברבים שלום בעולם? כאילו זה בעצם מה שהוא מנסה להגיד. זה קשה, אין לי תשובה טובה. כי אפשר להבין את זה מהפסוק בלי לשנות בנייך לבונייך, נכון? כן, כתוב חור בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אולי הכוונה מי הבנים האלו? הבנים הם אלו שבונים. מי בונה? זה התלמידי חכמים, כאילו הם אלו שבונים. אז הם אלו שמדובר כאן. זה הדרך שהם מוכיחים שהתלמידי חכמים הם אלו שמרבים שלום בעולם, כי זה לא בנייך שכל הבנים של השם, אלא הבונים. ומי הם הבונים?
אבל רק שלום בנייך זה יכולה להיות ברכה. אם את לא מחליפה את הבנייך
בבונייך.
זאת אומרת, וכל בנייך לימודי השם, אלה שלומדים תורה, יהיה להם רוב שלום. אז הפסוק משנה את זה, אל תקריא בנייך אלא בונייך. אבל אני לא יודעת מה להחליף במה.
כן, זה קצת מבלבל כאן. יש כמה מסכתות שמסיימים עם בדיוק את הפסוק הזה בלי השאר, ומעניין שברובם לא מופיע בטקסט שלנו, אל תקריא בנייך אלא בונייך. וכאילו הבח מוסיף את זה וכל מיני, יכול להיות שאפשר להבין את זה ממש בלי הקטע הזה. אוקיי? זה יכול להיות כמו שיפעת אומר. אוקיי. המסכת מסתיימת עכשיו עם כל מיני פסוקים שהיה לי קצת קשה להבין בשביל מה הביאו את כל הפסוקים ומה הקשר ביניהם וזה. ואז בדקתי בדקדוקי סופרים, שזה ספר שאפשר לראות חילופי גרסאות ונוסחאות. וגם ראיתי בכל המסכתות האחרות שמסיימים עם זה, מסיימים בדיוק כאן. או ורב שלום בנייך נקודה, או אם מוסיפים כפי ההגהות אל תקריא בנייך אלא בונייך נקודה. ובדקדוקי סופרים כתוב שבכתבי יד כתב יד מנחין ועוד אחד, כאילו שהם כתב יד מנחין זה הכי הכתב יד הכי מפורסם ומדויק, לא מופיע כל שאר המילים. אז כבר סיימנו את המסכת לפי זה. אוקיי? בכל אופן נקרא את זה וזה מוכר לכם. שוב, אני אומרת, אני קצת מסופקת מה בדיוק הם עושים כאן. ברגע שראיתי שהם לא בכל הנוסחאות, הרגשתי קצת יותר טוב שלא הבנתי מה בדיוק הם עושים כאן. אבל שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, יהי שלום בחילך שעבר באמרנותייך, למען החי וראי הדברנה שלום בך, למען בית השם אלוקינו הפק שטוב לך, השם עוז לימו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. עכשיו, באחר מהכתבי יד, היה כתוב שם, וראי בנים לבניך השלום על ישראל. כאילו, במקום הפסוקים האלו, ושניהם בעצם הדגישו את העניין, גם משמשים בזה, או השם יברך את עמו בשלום, שבעצם ההשפעה של תלמידי חכמים זה ההשפעה על כל העולם. כאילו, כמו שאמרו בהתחלה, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם. ולא רק ביניהם לבין עצמם, אלא בכל העולם. וחשבתי שזה אולי מקשר בין כל הסוגיות שקראנו היום, או רובם, שבעצם מדובר על היחס, כמו שאילנה אמרה לגבי היחס בין רבא ורב יוסף. ותלמידי חכמים, לפעמים, הרבה פעמים כשמישהו נמנה לראש ישיבה, זה גורם כעס וקנאה וכל מיני דברים לא טובים, ודווקא דיברו על כל מיני דברים חיוביים בתלמידי חכמים, ושל להיות מסביב לתלמידי חכמים, ואיך להתנהג כמו רבא ורב יוסף, ואיך לדבר עם אנשים, לאיך לשלום, כל מיני הגישות, וגם ראינו בימים האחרונים גם התייחסות לתלמידי חכמים, וחשבתי שהמסכת רצתה לסיים עם אמרות על תלמידי חכמים, באיך להתנהג, וקראתי גם בצלח, שזה נכתב על ידי זה שכתב את הנודה ביהודה, זה שפר שוטי מאוד מפורסם ב-1700, הוא כתב דווקא על כל המסכת שנקרא ברכות. למה זה נקרא ברכות? אם חושבים על זה, רוב המסכתות נקראים לפי המשניות הראשונות גם לפעמים, או לא יודעת, ואולי היו צריכים לקרוא את זה קריאת שמה, אנחנו לא למדנו על זה, אבל שלושת הפרקים הראשונים היו על קריאת שמה. והם אומרים שדווקא הוא מצטט מבעל הלכות גדולות, שגם מצוטט אחר כך בתוספות יום טוב את הרעיון, שזה המסכת הראשונה נקרא ברכות, כי הרעיון, למדנו הרבה על ברכות, ואי אפשר להנות ממשהו בלי לברך. דווקא קישרו בין זה לברכות התורה. שמה זה ברכות התורה שאנחנו אומרים כל בוקר? אי אפשר להנות מהתורה בלי להגיד את הברכה. כי יש דרכים שאפשר ללמוד תורה בלי לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. כאילו יש הרבה, אני זוכר כשהייתי באוניברסיטה העברית, אז היו סינים שהגיעו ללמוד תורה, והיו כל מיני אנשים מסביב העולם שלא הגיעו לסיבות דתיות, לסיבות של מאמונה. ודווקא הרעיון של לברך לפני התורה, שבעצם הוא אומר כאן שכל הפותח ללמוד יבין לאושרו שצריך לברך ברכות התורה תחילה. שתכלית הלימוד הוא אמנת שיהיו הדברים על לבבו לזיכרון ולא ישכחן. הוא טוען שאם מברכים קודם ומבינים מה שעושים ומבינים את המשמעות, אז בסופו של דבר זה ישתמר אצלכם. והוא אומר, הוא מצטט בדרשים יפים. אמר רבי יוחנן, בתפילה היה משה למד תורה, ומשכחה, הוא היה שוכח, עד שניתנה לו במתנה, שנאמר, ויתן לו משה. אנחנו צריכים לראות את התורה כאילו השם נתן לנו את זה במתנה. וזה הרעיון של ברכות התורה, שזה, ואפילו כשכולכם אמרתם בהתחלה, זה כל כך מתאים, שאתם מרגישות שזה מתנה שאתם לומדות כאן וקיבלתם את זה, וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן. שכל תורה הוא מלמד, אם לומדים את זה, כל הלומד במתנה אינה משכחה, כאילו לא שוכח את זה. ואז, כן, זה בעיקר מה שהוא אומר.
זה
לא משכח את זה, בניגוד לבגוריות. נכון. ולכן חשבתי שאולי גם מסיימים את המסכת עם איסוף לתלמידי חכמים, כאילו החשיבות של לימוד התורה, והדרך להתייחס לזה בצורה נכונה. כמו שראינו עם רבי יוסף, והתלמידי חכמים מרבים שלום, ודווקא ראינו שלא כל התלמידי חכמים מרבים שלום, נכון? דווקא ראינו ויכוחים, וראינו התייחסות לא נעימה, והמסכת מסיימת, וגם, כאילו, לא רק ברכות, אלא לפחות עוד שלושה, אולי אפילו ארבעה, אני חושבת, מסיימים דווקא עם המשפט הזה, ונראה את זה, נצליח, בעזרת השם, לראות את המסכתות שמסיימים ככה. אוקיי, בכך נסיים. הדרן הלך הרואה וסליק על המסכת ברכות. הדרן הלך מסכת ברכות והדרן חלן, דעתך הלך מסכת ברכות ודעתך חלן, לא ננש מנך מסכת ברכות ולא ננש מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. אוקיי, טוב, אומרים את זה שלושה פעמים. הדרן הלך מסכת ברכות והדרן חלן, דעתך הלך מסכת ברכות ודעתך חלן, לא ננש מנך מסכת ברכות ולא ננש מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת ברכות והדרן חלן, דעתך הלך מסכת ברכות ודעתך חלן, לא ננש מנך מסכת ברכות ולא ננש מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון בפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, תהא עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רחש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך, בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו, צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולמדו את תורתך. מאוהבי תך כמני מצוותך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאהבתנו, ששם תחתנו מיישבי בית המדרש. טוב, אני אדלג על קטעים אלו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים בספר פחות, כן, תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים, ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמדו לנו ולזרענו שלא ימוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. תקיים בנו בהתלחך, תנחה אותך. לבבך ושפלך תשמור עליך בקיצותה היא תשכך תשכך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימין במינה עושר וכבוד בשמאלה אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום.